שיעור מוקדש להצלחת הילד שלו, בן הרב אוהד נהרי, השם ישמרו בחיינו. ידענו הרב אוהד, השם יזכה אותו, השם שיזכה אותו, יזכה אותו, את כולנו להצלחתו בלימודים. יעשה ממנו כל המפרעים לו בלימוד התורה. אמן, כן יהי רצון.
אמן.
בעזרת השם יתברך, בליל שבת הקרובה, אנחנו נספור 49 ימים לעומר, 49 ימים לעומרה, דיינון שבעה שבועי שלמה. אנחנו מוסיפים שזה שבעה שבועות שלמים. כתוב בתורה שבע שבתות, תמימות תהיינה. מה קורה אם אדם דילג יום אחד? לא ספר יום אחד. וגם ביום הוא לא נזכר. אז בשאר הימים הוא סופר בלי ברכה. אז הוא יוצא ששבעה שבועות אחר הוא לא שלמים. אינם שלמים. אם הוא יכול להגיד שזה מילה שלמי, שלמי. אם אדם בלילה שכח, נזכר ביום. האם הוא סופר ביום בברכה או בלי ברכה? מרן בשולחן ערוך פוסק שיספור ביום בלי ברכה. שולחן ערוך סימן תפ"ט סעיף ז', שוכח ולא ברך כל הלילה, יספור ביום בלא ברכה. יש מחלוקת בין הגאונים והראשונים, האם קצירת העומר כשרה ביום והספירה תלויה בקצירה. אז אם הקצירה קשירה ביום, אז גם ספירת העומר קשירה ביום. אבל יש סתירה בין גמרא במנחות, במשניות, במנחות למגילה, האם קצירה קשירה ביום. במנחות, מובן שזה כן קשר ביום, מצוותו כל הלילה, אבל אם קצר ביום קשר. אבל במסך המגילה דווקא, כמה כתוב שקצירת העומר קשירה כל הלילה. דבר שמצוותו ביום. זמנו כל היום, דבר שמצוותו בלילה, זמנו כל הלילה. אז משמע שאמר שקצירת העומר ביום לא קשירה, אי אפשר אפילו בדיעבד. אז ממילא גם אי אפשר לספור. בתוך הספק הזה, אז פסק מרן בשולחן ערוך לספור ביום, כמה שסוף סוף יש דעות שאומרים שזה כן עולה, ומכאן והלאה הפוסקים אומרים שאפשר לברך. כמה שיש פה ספק ספק. הרי יש אומרים שמצוות העומר זה מצווה בפני עצמה כל יום לבד. ממילא גם על הצד שאתמול יצאת ידי חובה, אז יכול להיות שהיום זה לא קשור לאתמול. ולפי דעות מסוימות כן יצאת ידי חובה, אז יש פה ספק ספק. אם שכח לברך באחד מהימים בוודאי, אז הוא אומר מה בסייפת, סופר בשאר ימים ולא ברכה. אבל האם היה מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, יספור בשאר הימים בברכה. כיוון שזה רק ספק, תכן שספר, תכן שלא ספר, ספק. או ספק, ספק כהוגן, ספק. לא ספר כהוגן, אולי לא אמרת מספר נכון. או דברים שתלויים במחלוקת הפוסקים, מזכיר ימים ולא שבועות, שבועות ולא ימים. כל דבר שיש בו ספק, או במציאות או בהלכה, אז אם כן, אפשר לצרף את זה לספק שכל יום הוא מצווה בפני עצמה. אז למעשה יש ביסוד ההלכה הזאת שלוש דעות בגאונים. בעל הלכות גדולות, רבי שמעון קיירה, דעת רבנו סעדי גאון, הסידור, ודעת רבנו היי גאון. שלוש סברות. בעל הלכות גדולות סובר, שאם אדם דילג יום אחד ולא ספר, לא יכול לספור בשאר הימים, בברכה על כל פנים. למה? כתוב בתורה שאמרה שבו זאת תמימות תהיינה. אם אתה מחסיר יום אחד, אז זה חסר לך בשלמות של המצווה. אז לכן, אתה לא יודע, לא הפסיד את המצווה. אז אין לו מה בעצם מה לספור. דעת רב סעדיה גאון.
ואם מישהו בבית
חולים? אפשר לספור, זה אפילו ביחיד. ספירת העומר היא אפילו ביחיד, זה לא בסיבור, לא חייב בסיבור. אפילו כל אחד לעצמו.
אם
שכח. אם שכח. אז ישמע את הברכה, ישמע את הברכה בסיפור, והוא יגיד, הידיים לא כפות, אחי אמר. הברכה הוא לא חי, הוא לא מברך בעצמו, הוא יכול לשמוע.
לא מספרים למה.
כן. לא, יספר לעצמה, יספר לעצמה, כן. אם הוא נזכר ביום, ביום, שעת היום, יכול לברך במשך כל היום, ביום בלי ברכה. רב סעדיה גאון סובר שהכל תלוי ביום הראשון. אם הפסיד את היום הראשון, אז הוא לא יכול לספור כל הימים. אבל ביתר הימים, אם דילג מיום שני ואילך, אפילו יום אחד בבתי, הוא יכול לספור. הוא סובר שהאינם שכתוב בתורה תמימות, זה ההתחלה. התחלת הפסוק. ספרתם לא חם ממוהר הזה שבו. ביום הביאה חמת אמר לתנובו, שעה שבו תמיד למענו. אז ממוהר, את ההתחלה, אם על ההתחלה ברך נכון, ואחר כך, באחד הימים, זה מצווה נמשכת. אז הפסדת יום אחד. אבל זה שלם, כי יש את ההתחלה ויש את הסוף. באמצע זה לא מעקב. זה סובר רבנו סעדיה גאון, ורבנו האי גאון אומר שזה בכלל לא מעקב. אפילו דילג יום אחד, יכול לספור בשני ימים בברכה. זה לא מפריע לתמימות. תמימות זה סך הכל, התורה אומרת לך שבשבע שבתות האלה, ב-49 יום האלה, המצווה היא מתחילה מפה ונגמרת פה. אבל כל יום הוא מצווה בפני עצמו, לכן מברכים על כל יום בפני עצמו. אין קשר בין המצווה של היום למצווה של מחר. אפילו דילקת השבוע, דילקת כמה שיהיה, ביום מאיזה סיבה לא יכול לספור, באנוס או בשוגג. אז מתי שהוא, באותו יום שהוא סופר, לא משנה מה היה אתמול, לא משנה מה יהיה מחר. אפילו נגיד שהוא יודע שבימים הבאים לא יוכל לספור באיזה טעם. אז אם כן, כל לילה ולילה זה מצווה בפני עצמה. מבואר בטור, בית יוסף, באחרונים. זה שלוש דעות, ולכן המסקנה מזה, לספור בלי ברכה, כי לפי דעות מסוימות רצים בזה ידי חובה. מעריץ, בשו"ת פעולה צדיק, חלק ג', סימן יוד, דן לגבי מי ששכח לספור בלילה. והאם הוא יספור ביום? אז הוא מביא את המחלוקת. אבל הוא אומר שמהרמב"ם משמע שסופרים ביום עם ברכה. הרמב"ם כתב פרק שמיני, טעות, בפרק שביעי צריך להיות, מתמידין ומוספין, מי ששכח ולא סופר בלילה, יספור ביום. הרמב"ם לא קודם מפורש אם לברך או לא לברך. אבל הוא כתב, מונה ביום. מונה ביום, אז מסתימת הדברים, משמע שזה, שכן אפשר לברך. והכסף משנה במקום, כך כתב בעל הלכות גדולות. אז אם כן, אז אם הרמב"ם סופר כמו בעל הלכות גדולות, בעל הלכות גדולות זה מפורש. שהעומר הוא קשר הקצירה שלו ביום, ואז אם כן, כך אומר, הרי זה מגיד שסובר כדעת בעל הלכות גדולות מן הקצה אל הקצה, גם לים ברכה. ותמיע לי, המי לא היו הפוסקים שהרמה בשתי בעל הלכות גדולות כאלה. והמסקנה שלו, למדנו שלדעת הרמה, שסובר ששפיר נפק וידי חובה בספירה של היום, אם כן, יכול גם כן לברך. יכול שכן דעת רד המורו, ואהבה יותרו. אז כאילו הוא אומר, אנחנו אצל הרמה, זה מרד מורה דעת רין. אבל הוא אומר לו, מי הוא? כיוון נפק מפומי הוא זכרנו לך, הוא מורן הגודל שהסכים עליה לספור ולא ברכה, אין בו נוכבח לעשות נגד דבריהם. מה שם זה גמרן, דיין הברוך הוא מעקב. אומר ככה, אי אפשר לעשות נגד ההכרעה של מרן, והכלל הוא שברכות לא מעקות, גם אם אדם יספור ספירת העומר בלי ברכה, הרי יוצא לזה חובה. אז למה להיכנס לשאלה של ספק ברכות? אז אם כן, המסקנה שלו לספור בלי ברכה. נגד הרמב"ם. נגד משמעות הרמב"ם. ומי שיראה פה בנווה צדיק, יש פה הערה שאני כתבתי, שכותבים חכמי תימן בתקליל, מהרי בשירי, אם עונו ביום יוסוף, ולא שלא יברך. צריך עונו מעין מקורו, בדרך כלל הוא מעתיק את לשונות הרמב"ם, אז מאיפה לקחת הרמב"ם הזה? וגם מהרי וואנה כתב ככה. אז בדרך כלל הם הולכים לפי הרמב"ם, ופתאום פה הם אומרים לא לברך. אני רוצה להגיד לך פה, אני חושב שיהיה פה סייעתא דשמיא. יש חידוש בבית המדרש. יש הדבר הזה, התגלה דבר חדש. יש תשובת רמב״ם, לא ידועה, שהוא כותב מפורש לא לברך. אבל אולי נלך לפי הסדר. לכאורה יש פה דיוק. نحن أوريهم شيء بعشر أبو عيش الماء شيء بعشر أبو عيش لميم تميمين لشونا ترى شبع شبوثة تميمهتي هي أنا فكتب تميمين لما نحن مش نيمت لشونا بسوق لما لو أوريهم شلمان كها الترجمة شيء شبع شبوثة تميمهتي أنا شلمان يهويان وكتبين شلمين يهوان شلمان لشونا كذا ببعثها مشيلة لما ترى مرت بشون كذا إيش تعمل فلة وفلة إيش تعمل فيها صد كتب بزوار كدوش برهير تتسوي إيش مو إيش بود وريم نسقيم أبل رك كذا ليش ما عرف هذا تميلم إيش بود وريم ش عموك عموك مين تأنو ورك كبير كخال ريح ماشي إيش بود ما بس كتب وروزوا لفنا هاخا إيش بود لما نصد وروزوا لفنا هاخا خوشي بعد يومين ما لين يومين اللهي نوطة لقد الشوية ما حد ديل لين التاهي كل يوم يومين معليونين ما إليه مكبر كدوشاء ما يومين تحتونين سمت يش شنسو قا يومين يش يومين شهم بفحينات زخارين ويش يومين شهم بفحينات نكبات يش يومين ما شهزا يكراه زعير انبين ويش الملخوت شهزا شخينة هزي مدبر كن هزي مشبيع أحد على شني متكين أحد على شني יש שבעה שבועות, יש שבע ספירות, חג'ת נהים, חסד דיבורות, דיברת נס, אחרי זה יסד המלכות, אז כל שבוע זה חסד, והספירות של המלכות מתקנים על ידי הספירות של זעיר אנפין. אז אם כן, זה אחד מתחבר. אז יש חסד, חסד של חסד, גבורה של חסד, וכו' וכו', עד שבסוף מגיע למלכות, חסד של מלכות, עד מלכות של מלכות. ביום האחרון מגיעים לסוף. רק אני אומר לכם, רק מילים בעולם, רק פשוט כדי להבין את הכיוון. בסוף הוא אומר, ואחד השתכח הוא ארבעין, ושעה יומין אלוהין השתכח הוא לדת, ושבעה יומין דיר, קדש הוא בהו, וכל חזיק גרישו הוא הדועל בין שבעה, ועל דוקת שבעה שפורתם עם התחיינו, וכן דין נוגבין, נקד גרו לשנות הנוגבין. ספירות של המלכות מתקדשים ומתארים על ידי הספירות של זה. כאשר הספירות של המלכות התקדשו על ידי הספירות של זה, מגיע חג השבועות. אז נקרא חג השבועות, כי אז נתקנו שבע הספירות של המלכות. טוב, דברים נסגרים. מי מבין את העומק של הדברים? בקושי אפשר להבין את המילים, את החשבון, איך זה מסתדר. בכל אופן, מה כתוב פה? לא לחינם כתוב בתורה שבע שבועות תמימות יענו, למרות שמדברים כל הזמן בשבועות, שבוע זה זכר. שבעו שבועות תספור לו, לא כתוב שבע, שבע זה לשון נקבה. שבעו שבועות, שבועות זה לשון זכר. אז אם כן, אז למה כתוב שבע שבועות תמימות תהיה, לא? כי זה מתקן את הספירות של המלכות. לכן זה מדובר, כתוב את זה בלשון נקבה. יפה, אז אם כן, אז נראה פה שיש שתי בחינות. יש בחינה של שבועות, יש בחינה של שבתות, שני הדברים נכונים. כמו לגבי שבת בראשית, שבת הרגילה שלנו, הרי בתורה כתוב לפעמים בלשון זכר, לפעמים כתוב בלשון נקבה. שבות היא, שבות הוא. למשל, יש פסוק, השבת בדרך כלל זה לשון נקבה. מחללה מיומות. לא כתוב מחללה. הרי יש פסוק בישעיה, כל שומר שבות מחללה. ושומר לא מה עשה קורה. מחללה, לא כתוב מחללה. אז שבת יש בחינת זכר, יש בחינת נקבה. בלילה וביום. בלילה זה בחינת נקבה, לכן בוצעים מהכיכר למטה, וביום בוצעים מהלילה. ואצל הספרדים, שמתחלק בנוסח שלה, ינחובו, ינחובה. זה בגלל שוב פעם, בגלל כל המשמעויות של ה... אז יש שתי בחינות. יש בחינת זכר, יש בחינת... גם לגבי הספיר, השבעת השבועות האלה שאנחנו סופרים, כנראה, ככה נראה לי, אני מקווה שאני הבנתי פה את המשמעות של הדברים, יש בחינת שבע שבתות שזה זכרים, ויש שבעה שבועות. אז אם כן, יוצא שאנחנו משלימים את הכל הפלא ופלא. בספירה אנחנו אומרים שבעו שבועי שלמה, כי יש בחינה של הזכרים, ויש בחינה שמה שכתוב אותה לשבע שבועות תמימות. אנחנו לא יכולים להגיד בספירה שבעו שבועי שלמון, ששבועות זה לשון זכר, אז אנחנו חייבים להגיד שלמה, אבל זה אמת. כי יש פה העניין של הספירות, מה שבבחינת זכר משפיע. ויש את הבחינה של המקבל נקבה, וזה כתוב בתורה. אז אם כן, אנחנו עושים גם את זה וגם את זה, שני הדברים מאחד נכונים, אז כל דבר לפי עניינו. אז למה זה? ראיתי דבר חדש, שלא יודעים אותו, ויש ספר כף נקי, אחד מחכמי מרוקו לפני 300 שנה, הוא כותב דבר מעניין. ראיתי נוהגים בארצות המערב, מרקש וערי סוס וסביבותיהם, וברכת העומר בלילה האחרונה שסופרים אומרים, היום 49 לעומר שהם 7 שבועות תמימות. שמעתם? אז אצלה גם היה אצלם המנהג הזה, אני חושב שהיום שלהם קורא את המנהג, אני חושב שחום את זה כבר, אבל הוא אומר שככה היה, ככה הם היו 7 שבועות תמימות. ואומר, ויש ארצות המערב אחרות, פס והנמשכים אחרים, לא אומרים תמימות. ועד רבה, הם אומרים, הם היו צוחקים, מה חכו עלה מי שאומר תמימות? הוא אומר, הם היו בעיני מבור, מי שאומר, מה אתה אומר? ואומר, לך אורה, אומר, טוב, לך אורה, מה זה משנה? זה לא, יוסיף ולא יגרע. ולא, אבל זה, יש פה הברכה הזאת, אנדרוג'ינס. איך אתה אומר, 7 שבועות, לשון זכר? והרי ידוע ש7 זה נאמר לשון זכר. כלומר, כתוב פסוק אצל יעקב אבינו, מה כתוב? מלא שבוע זה. איך זה שבוע זה? שבוע זה. מה זה? שבוע של זאת. דיינו של לאה. לא, ככה הוא אומר, את השבוע של זאת, איך תרגום שבוע זאת דבר. השבוע של זאת, מה שלה. נקבה אומרים 7 נשים, 7 נערות, 10 נשים. זכר אומרים 10 נשים. תמימות זה לשון נקבה. ככה הוא כותב בספר כף נקי, זה הרב חליפה בן מלכה, בדף קוף זין. ולכן 7 שבתות תמימות. ואחר כך הוא אומר, שמעתי הטעם שלא אומרים תמימות, כי עדיין לא נשלמה הספירה, עד מחר בלילה. אז הוא אומר, כאילו, אז מה, איך תגיד תמימות? טוב, זה לא קושייה, אפילו בלילה האחרון. עכשיו זה כאילו מתחיל ליום האחרון, אז זה לא תמימות בסוף. זה כאילו מתחיל מעכשיו ונגמר. אז הוא אומר ככה. אחרי כל זה, הוא מעריך על הדבר, מעריך על זה, בסוף הוא אומר, מצאתי קונטרס אחד שנקרא 100 ברכות, נתפס באמסטרדם שנת תפמחת, בבית גנזה של מוהרי אבוהב, חכם של קהל אמסטרדם, ראיתי את סדר ספירת העומר לכל לילה עד יום ממתת. וכתוב בו שיש 7 שבועות מימות. אם כן, זה נוסחה קדמונית לספרדים. וגם בספר מועד דוד להרדם, רבי דוד מלדולה, מאמסטרדם, נתפס באמסטרדם. הוא כתב את הסדר הזה לספירת העומר, נחתם 49 על העומר שהם 7 שבועות מימות. הסדר מוהרי אבוהב הוא הנכון והעיקר. טוב. בקיצור, מתברר שהנוסח של הספרדי בקדמון היו אומרים 7 שבועות תמימות. זה לפי הנוסח שבספירת העומר. הנוסח שאנחנו אומרים בארמית, זה כתוב, זה לא דבר חדש, זה ידוע, שרב סעדיה גאון בסידור מביא את הנוסח בארמית, העידן או כך וכך, וגם ביום האחרון, 7 שבועות של מה, וגם סידור של רבנו שלמה ברבי נתן סג'למסי. אבל מה מתברר? מה מסתדר? מסתבר שסג'למסי, זה עיר במרוקו. אז כנראה שבדורות הקדמונים הם גם יאורו את ספירת העומר בארמית. אחר כך כשהם שינו, אמרו בלשון הקודש, זה כבר הסתבך להם. איך יגידו 7 שבועות? להגיד 7 שבועות, החליפו לשון הקודש, להגיד 7 שבועות תמימים לא הסתדר להם, כי בתורה כתוב תמימות. אז עשו, אז יצא להם אנדרוג'ינס. 7 שבועות תמימות. או שכאלה בסופו של דבר בכלל דירגו את המילה תמימות ולא אמרו אותה. אבל מה יש חידוש בבית המדרש? שהרמב״ם גם גורס תמימות. זה דבר שלא ידוע. הרמב״ם בספרים שלו לא כתב את זה בשום מקום, אבל נמצאה התשובה על הרמב״ם שלא התפסה בקובץ התשובות שלו, ושם זה שופך אור פה על כל הנושא הזה, וגם מה דעתו באמת, האם מי שסופר ביום, מי שבלילה שכח וסופר ביום, בחיבור הוא לא כתב מפורש. בהלכות תמידים ומוספים פרק זן על החכב ג' הוא כותב שוכח ולא מונו בלילה מנה ביום, האם לברך או לא לברך לא כתוב, אז מדייקים ממנו שכן אין ברכה כי הוא סתם, כי זה בעל החוק גדולה. שמעו מה הוא כותב בתשובה. שאלו אותו, נשאל רבנו, מי ששוכח לילה או שתי לילה. זה מובא בכמה ספרים, העתיקו את התשובה הזאת, מצאו את זה בכתב יד, לא יודע, ממש בתקופה האחרונה, אולי לפני 30 שנה, משהו כזה. מי ששוכח לילה או שתי לילות, יבורך בזולות מן היומים או לא. מה הדין אם אדם לא ברך ורק אחרי כמה ימים הוא רוצה? האם הוא יכול לברך מכאן ואילך או לא? השיב, מה שהעובד אי אפשר להחזירה. אבל מן הלילה, שנזכור, אז זה שבוע שבוע, זה יברך. לכאורה, אז הוא סובר פה כמו רבי גאון, הוא אומר שאפשר לברך, מה שאין מה להחזיר, אתה לא יכול עכשיו לספור את מה שהלך, אבל את העתיד אתה יכול. שמו מומר, הוא ישמיד בלילה האחרון אמירת תמימות. אל תגיד מילה תמימות ביום האחרון, לפי שאין להם תמימות, אתה לא יכול להגיד תמימות. ויאמר, היום ארבעים ודיעו, יום שהם שמה שבועות בו עומר. יפה. אז אם כן, שאלנו, נפשטה לנו השאלה ששאלנו קודם. שאלנו, מה עושים במקרה הזה? אז הרמב"ם פה אומר לנו פשוט אצלו. ומי ששוכב לו ברך על עומר בתחילת הלילה, יוכל להשלים בברכה במשך הלילה. אם אדם בתחילת הלילה לא ברך, יש לך זמן כל הלילה. במשך הלילה תשלים. ואין לו להשלימו ביום. והוא מאמר המשנה, דבר שמסבודו ביום כושר כל היום, ודבר שמסבודו בלילה כושר כל הלילה. אז כתוב, אז זה המשנה במגילה דווקא, מה שאמרנו. אז אם כן רואים פה ברמה מפורש, שהאפשרות לברך זה רק במשך הלילה. משמע שביום אין אפשרות לברך. טוב, זה אם כן יש לנו פה כמה וכמה חידושים. אבל לא כל כך ברור איך זה. מצד אחד, הרמב"ם סובר פה כמו רבי יגאל, שאפשר לברך בימים הבאים בברכה. מצד שני הוא אומר, אל תגיד תמימות, כי זה לא תמימות. לפי רבי יגאל, משמע מדבריו שאין פה חסרון בתמימות. כאילו, הוא רק אומר, כן, תברך ביותר ימים. התמימות לא חייב להתייחס אל מה שאני אומר. כשאתה אומר תמימות, לא שמענו עד היום הוראה כזאת, שקורא להרבה אנשים שלא ספרו ספירת העומר, אף פעם לא שמענו פסק כזה שיבואו ויגידו להם, לא, אל תגיד את המילה של מי, אל תגיד את זה. אני לא אומר שאני השלמתי, אלא זה שבעה שבועות שלמים לפי המציאות, לפי המספר. או שהחיסרון של תמימות, יש הרבה סיבות לזה, כאילו שספרתי, הרי כתוב בראשונים, התוספות במנחות דף ס"ח עמוד א', אומרים שהעניין של תמימות, פירושו של לעשות, לספור את זה מהתחלת הלילה, שיהיה משהו יותר שלם, או כל יום שאתה סופר. המילה תמימות זה לא חיסרון שמי שיום אחד דילג, שבשביל זה לא נקרא שזה תמימות. בקובץ דברי חפץ, יש מאמר שכתב הבן שלי, הרב ישראל, שם שמירו והיו, והוא כתב דף קוף סמך ג' אם שכח באחד הלילות ומחרת ביום לספור, האם יאמר ביום אחרת אינו שבועו שבועי של מת? תשובה יאמר, כמה שאינו אומר סברתי שבועו שבועי של מת, רק מודיע שביום הזה נשלמו שבועו שבועי של מת. כן, אז זה היה לא פשוט, מה זה משנה? ככה זה ככה מקובל בדרך כלל. לא שמענו שמישהו יפסוק, כאילו אתה אומר שקר אם אתה אומר שלמה. כן, כי אני לא אומר שאני ספרתי שלם. וגם אם נגיד שאני ספרתי, אולי זה לא אומר, התמימות זה לא מחייב מבחינתי. אבל נחשוש על כל השיטות, שאם מדלגים יום אחד זה לא נחשב תמימות. אבל לא אומר שאני עשיתי את זה. אלא כי המצווה מתקיימת פה, מה שכתוב בתורה תמימות, אז זה היום שסך הכל נגמר פה המצווה של, שהתורה מצווה לספור את הימים האלה, גם אם אני לא קיימתי את המצווה בשלמות. אבל יש לנו פה תשובת רמב"ם מפורשת, הפוך, לא להגיד. אבל לך הורה זה סותר עצמה מן נהווה, מה סובר הרמב"ם? הוא לא סובר, לא כמו בהג ולא כמו רבי גאון. לפי בעל הלכות גדולות לא מברכים. אם אתה סובר כמו רבנו היג'ואן, משמע שזה לא חיסרון בתמימות. הרמב"ם תופס פה מזקש הדור על בית הרי. מצד אחד הוא אומר, תברך, מצד שני הוא אומר, זה לא תמימות. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אני לא בטוח שהרמב"ם הזה, זה לא סותר את מה שהוא כותב בחיבור. מה שהוא כותב, דהיינו, נכון שאם זה אמת שזה תשובת הרמב"ם, אבל יכול להיות שהתשובה הזאת הוא כתב אותה לפני שכתב את החיבור. דהיינו, המשמעות של התשובה שביום בכלל אין מה לספור, בלילה תברך ותספור, אבל ביום יכול להיות שכשהוא כתב בחיבור שסופר פסק כמו בעל הלכות גדולות, אבל לפי התשובה משמע שביום הוא בכלל שביום הוא לא סופר, אבל אין בכלל של קיום של המצווה. אז אם כן יוצא שיכול להיות שהתשובה הזאת הרמב"ם כתב, יש תשובות של הרמב"ם בהרבה זמנים, הרבה פעמים הוא חזר בו, כמו שידוע, הרבה לפעמים חזר בו מהחיבור, מה שכתב בפירוש המשניות. יש תשובות שהוא כתב לפני כן, לפעמים יש כמה תשובות שסותרות אחת לשנייה, שפירוש שהוא כתב את זה בזמנים שונים. אז יכול להיות שהתשובה הזאת היא בכלל לפני החיבור, ואז אם כן בחיבור חזר בו. אז אם כן, לא יודע אם אפשר לסמוך על התשובה הזאת באופן מלא, אבל בכל אופן, מה שנראה לי שאמרת היה לו פוסי עד הדשמיה. דהיינו, מה שהוא פסק, שלא לא לסמוך על הרמם הזה, זה תשובת הרמם הוא מסייע לו. דהיינו, כי פשטות התשובה היא שאין אפשרות לספור ביום. אז יפה מאוד, מה שאמרת פסק, אם כי השיקול שלו העיקרי היה בגלל העניין הזה של הספירה, של בגלל איזשהו חשש לשיטת מרן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה
אמן.
בכל אופן, הערה פה בנווה צדיק, באות י' ח', מה שכתבתי פה, הערה שכן, שהמהרי בשירי ומהרי ונה, מאיפה המקור שלהם, צריך כתבנו, צריך היום מעין מקורו, כנראה שהמקור שלהם זה התשובת הרמב״ם הזאת, או תשובה אחרת דומה, שגם פה שפה הרמב״ם כתב מפורש, שעם ספירת העומר ביום, שלא מברכי. אז ברוך השם שהעינן הזה קצת, איך אומרים, מובן בצורה יותר ויותר מושלמת, ומה שנראה לי הלכה למעשה, שכאילו שגם מישהו שדילג יכול להגיד שלמה, לא נורא, לא מחייב כאילו שאחד קשור לשני, והיה לי השבוע שאלה מעניינת, הרי בדרך כלל, מה פוסקים? שאם אדם הסתפק אם ספר או לא ספר, שיספור בימים אחרים בברכה, אם אדם ספר ביום בלי ברכה, ימים אחרים יספור בברכה. קרה אדם אחד, היה לו שני הספקות האלה. פעם אחת הוא הסתפק אם ספר או לא, טוב, המשיך לספור בברכה. יום אחד, בלילה לא ספר, ביום הוא ספר. אז עכשיו יש לו פה, קרה לו צירוף של שני הספקות. לא ראיתי בספרים שדנו על זה, אבל מה שאמרתי, שמה שנראה לי, שהוא הדין והוא הטעם. דהיינו, למרות שהאדם הזה קרה לו שני הספקות, אז בכל זאת הוא יכול להמשיך לספור בברכה בימים האחרים, כי הדין של ספק ספק הזה מדין רוב. אז מה זה מדין רוב? כשיש ספק, ספק אחד זה 50-50%, 50%-50%, אז יש לי רוב, כן. יש עוד, אחר כך יש לי עוד ספק, אז רבע. אחר כך, בכל מקרה נשאר רוב. אז מדין רוב, אפשר לברך, ואם נוהגים פה לפסוק, שבספק ספקה לברך בספירת עומר, אז גם פה אפשר לספור, אפילו שבאותו אדם עצמו יצרפו אצלו שני הספקות. ולגבי שלמה, מה שאמרתי, שלמרות שבתשובת הרמב"ם פה מפורש שלדלג, שמי שלא אמר דילג יום אחד לא אמר שלמה, נראה שזה א', לא יודע אם התשובה הזאת מוסמכת, אבל גם אם היא מוסמכת, פוסקים אחרים לא סוברים ככה, וסוגיון דעלמה שלא מקפידים, שלא זה, ואין בזה שום חשש, לפי רבי גאון, זה נחשב עדיין שקיימתי תמימות, כל שכן לפי רב סעדיה גאון, וכל שכן שאני לא אמרתי שאני ספרתי תמימות, אלא אני אומר, זה תמימות, מה שכתוב בתורה, אבל לא, שזה, אין פה שקר שאני אומר בעצמי. הסברה
של רוב, זה גם מבין השמשות, כמו שלא דילג
יום, נזכר בבין השמשות אחר כך, זה גם כן יצא יום. הוא לא ספר ביום, בבין השמשות של התורה. כן, טוב, טוב, כן, כן. רציתי להסביר את העניין של קריאת התורה בשבת הזאת, פרשת בחוקותיי, אבל צריך לחלק לציבור תורה מדומה, ספר ויגרא, כן? פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, יש את התוכחה. אם זה לא יועיל לשבת הזאת, כבר עברנו אותה, אז זה יועיל שלא נצטרך, אבל זה הלכה, לברר, יש לי, כן? העניין של החלוקה של הקריאה. במה שבספרים הרגילים, בטיג'ן הנפוצים, בספרים שנפוץ בציבור שלנו, עושים את רביעי, ואם לא תשמעו לי. כן? כולם תסתכלו, פרשת, כן. שאלה, איך מתחילים את המברך בתוכחה? כן? אתם רואים? אנחנו לא עושים את הסדר ככה. כדאי שתרשמו לפניכם בספרים לשנים הבאות. אנחנו עושים לא עושים את רביעי תוכחה. עושים את רביעי, מה שכתוב רביעי, כהמשך של שלישי. דהיינו, מתחיל, מי שיקרא את התוכחה, מתחיל באכלת המיות הנשון, הוא קורא את כל התוכחה. עד אחר כך, איש כיף לי נאדר, כפזיין א', שזה פה חמישי, זה אנחנו עושים רביעי. אחר כך רואים באמו, שזה בספרים הרגילים שישי, אנחנו עושים אותו חמישי. אחר כך, מה שזה שביעי ואיש כי יקדיש, אתם זה שישי. בשביעי אנחנו עושים ואם לא יגאל, פסוק כף. כן, כדאי תרשמו לכם בספרים, שזה שביעי. למעשה, בדקתי בתיג'ן, התיג'ן חלוקים בזה. יש תיג'ן כמו שאמרתי עכשיו, וככה אני חושב שזה העיקר ההלכה למעשה, ועוד מעט אני אסביר, אני חושב שיש ראייה מהגמרא שהחלוקה שבספרים היא לא נכונה. אבל נכון כפי התיג'ן כמו שהחלוקה שאמרתי עכשיו. דיינו, המברכים זזים, רק שביעי, רק לא סימנו את זה, ואם לא יגאל זה שביעי בתיג'ן האלה סימנו אותו. אבל השאלה העיקרית, איך להתחיל את זה ככה. למעשה, כבר כתבתי על זה בשולחן ערוך מקוצר. רק שמה לא הכרענו, הבנו את שני הצדדים. בהלכות קריאת התורה סימון סמוך, סעיפה, כתוב ככה. התוכחה שבפורש ובחוקותיו ובפורש הכתובה, מזמין החזון לקודו שבסיבו שיגרו. ויש נערים שהוא מקדים, מוסר השם בני אלתימוס, לא נכנס לזה. בכל אופן, ההלכה היא שהוא אחד קורא את הכל. הוא צריך להתחיל פסוק אחד מגודל. אך כיוון שלפני התוכחה יש רווח פורשו, הוא אסור להתחיל שם, לפי כך יתחיל לכל הפורש שלא שוב פסוקים מגודל. דהיינו, הרי תסתכלו בפורש הכתובה. והיה, אם לא תשמע בגול, כן? שמה אי אפשר לתת את התוכחה מהפסוק הזה, והיה ולא תשמע, מקדימים שלושה פסוקים מבניכם, תחת הנועי לחוס, לא שורה אותו וזה שומע. כן? תסתכלו שהדברים יהיו ברורים. תשימו סימון גם פה וגם שמה, כדי להשוות שני המקומות. ופורו שבחוק ודאי, לא נותתי משכוני בתוכחה, ונערים לעשות את פסוק אחר, מתחילים ואכלתם ראשון נפשן. אך יש נערים שמתחיל עוד מפסוק ואם לא תשמעו לי. זה השיטה השנייה. ואחרי התוכחה צריך לקרוא לכל הפחות עד פסוק אחד. ופורו שבחוק ודאי קורא לכל הפחות שלושה פסוקים. שאם יקרא רגע אחד ישארו שני פסוקים על מגורי והפורו שם ועשו להפסיק שם. דהיינו, שמה בפורו שבחוק ודאי כתובה, אין לה דברי פרית עשר סבוע לנד. זהו, אפשר להפסיק שם כי יש שם רווח פרשה. אבל פה שבחוק ודאי, איפה התוכחה נגמרת? איזה פסוק? בואו רוצה עוזב מה. אוקיי, כן. אז אם יסיים מברך התוכחה, בואו רוצה עוזב מה. אתם רואים פסוק מג'. כן, פסוק מג'. כן? בואו רוצה עוזב מה, מכיר עשת שבתותה. אז אם יסיים פה את התוכחה, אז אי אפשר. בחוק ודאי ג'על הלכה, צריך להוסיף עוד פסוק. רק נעד בהיותה. נו, אז דם תפסיק פה. לא. אני אשאר שני פסוקים בפורשו. הרי הכלל הוא שלא מתחילים בפורשו שני פסוקים, ולא משאיר שני פסוקים, וכל וחומר אחד, כן? אז אם כן, אז הוא חייב לגמור עד סוף הפרשה. אז זה, כן. אבל הנקודה העיקרית הוא שזה מתחיל לא לסיים בתוכחה, אלא לסיים פסוק אחד אחרי. עכשיו, אז השאלה היא, החלוקה שבספרים הרגילים, זה שמתחילים, ואם לא תשמעו לי, איך מתחילים את התוכחה בפסוק הזה? כמו שבפסוק כתובה, אף אחד לא מתחיל, ואוי אוי אם לא תשמע, אז למה פה מתחילים, ואם לא תשמעו לי? כן? לכן אנחנו נוהגים, לפי התיג'ן, שמתחילים מקודם. דיינו ששלישי ממשיך את זה, ורק המברכים עושים, מחלקים את זה את ההמשך. אז מה הם טוענים? הבאתי פה בעיני צעקות לאמת, טעמום שומעתי לפי שפוסק זה עדיין אין שום גלולה. מה כתוב? לא כתוב כלום. לא כתוב כלום. נכון. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו כלום, לא כתוב כלום. אבל בפורש בחוק הזה, בפורש התקיד אומר, והיום, לא תשמע מה הפסוק הראשון מסיים, ובואו עולהו כל הקללות האלה והסירו. אז כבר בפסוק הראשון יש קללה. לכן ספרי הטיג'ן כתיב הזה מחולוגים בזה. כי יש את תוכי חור המשך של אישי, רביעים מתן לחלכם וידבר אישי אחרי נדר, יש את גבור רביקה וכו' וכו', ציינתי פה לכמה ספרים. אז מובן. מובן השתי דעות. נשב ירון בום ספר אהבו. רמם כותב בפרק י"ג מלכות תפילה הלכה זן. כללו שבתורת כהנים אין מפסיקים בוהם, אלו אחות גדולת אוזן. מתחיל בפסוק של לפניהם ומסיים בפסוק של לאחריהם. אסור לחלק את הקריאה הזאת לשני אנשים או קל וחומר יותר, אלא אדם אחד צריך להתחיל מההתחלה עד הסוף. והוא מתחיל פסוק מלפני ומסיים פסוק אחרי. וגלולו שבמשנה תורה, אם לא צריך לפסוק בוהם, פוסק. שם אין איסור להפסיק. וכבר נאמר העם שלא לפסוק בוהם, אלא אחות גדולת. למעשה, כן. ככה גם נפתח בשולחן ערוך, בסימן תכ"ח, את ההלכה הזאת. והמקור של זה, זה בגמרא, מגילה דף ל"א עמוד ב'. כתוב ככה. בתניות ברוחות גרולות, ואין מפסיקים בגרולות. מנוע נמילה, מנעים לנו שלא מפסיקים בגרולות, אמר רבי חייא בר ג'מדא, אמר רבי עשה, דאמר גרוע, מוסר אדוני, בני אל תמאס, ואל תוגוס בתוכחת. אל תפסיק בקללות, כי אם אדם מפסיק באמצע הקריאה, מראה שהוא לא רוצה, קשה לו לקרוא, אז אם כן, אז חס ושלום, הוא מואס במוסר השם, אז לכן, שימשיך עד הסוף. יש להגיש אמר, לפי שאין אומרים ברוך על הפורענות. אלוהיך יעבד, תענו, כשהוא מתחיל, מתחיל בפסוק של לפניהם, וכשהוא מסיים, מסיים בפסוק של אחריהם. אמר רבי אלו שונו אלו בגלול שבתורת כהנים, אבל בגלול שבמשנה זה לא פוסק. בתוכחה של קית הובה כן אפשר להפסיק. מה יטעמו? מה ההבדל? הללו בלשון רבים אמורות ומשם מפי הציבורו המורן, והללו בלשון יחיד אמורות ומשם מפי עצמו המורן. התוכחה של בחוקת זה נאמר בלשון רבים. ויפקרתי עליהם בהולה. והשלחתי בו, כן, לא קורא את הפסוק הראשון, אבל זו רעו לא רק זרעם, ואכלו אויביהם, ושוברתי את ג'ון עוזם. אז הכל זה לשון רבים, וזה משה רבנו זה מדבר, ושוברתי. מה, משה רבנו, לא משה רבנו ישבור, הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה זה לך, משה רבנו מדבר בלשון הקדוש ברוך הוא, אז אם כן זה חמור. אבל בקללות שבשני תורה, שם זה בלשון יחיד אמורות, שם כולם כתובים ידבק השם בו את הדובר, ישלח השם בו, יקהו השם, הכל בלשון יחיד, ומשה מפי עצמו אמרן. משה רבנו הוא אומר לנו, חס ושלום, אם לא תשמרו את המצוות, זה מה שיהיה. ובגלל זה לא כל כך חמור. עכשיו, איך כתוב פה שמתחילים פסוק לפניהם ופסוק לאחריהם? וכי אפשר להתחיל פסוק לפני ופסוק לאחריהם. למשל, התוכחה מתחיל ואם לא תשמעו לי, אז אומרים לנו אל תתחיל עם זה, תתחיל פסוק לפניכם. נו, אני השם אלוהיכם, וכי אפשר לתת פסוק מלפני, הרי יש פה רווח פרשה, אתם רואים, תסתכלו בתיקון סופרים, יש פה רווח פרשה. איך אפשר להתחיל אני השם אלוהיכם? ואותו דבר שם בפרשת כי טובה, ואוי אוהב לזה, שמע שם רווח פרשה, אז אתה אומר לי לקרוא פסוק לפניכם, אז אז איך אפשר? אומרים את הסבא, לא דווקא. לא דווקא פסוק, זה יש פרשה, והם מתחילים שיהיה בבואה משלושה פסוקים. טוב, אם אתם מדברים על כי תבוא, כולם מבינים את זה, אפילו ופלא. ראויה אם לא תשמע, אי אפשר להתחיל, תוסיף פסוק, אבל פסוק אחד לא דווקא, תוסיף שלושה פסוקים. אבל פה לפי מה שאנחנו מפרשים, שזה מובן מצוין, ואם לא תשמעו לי, אומרים, תוסיף פסוק מלפניכם. אבל אם נגיד שעדיין הפסוק הראשון זה לא תוכחה, אז מאיפה זה תוכחה? איזה פסוק? תגידו אתם. אם נגיד שהפסוק הראשון עדיין לא נחשב, אז מאיפה זה מתחיל? מה הפסוק זה זל? אף אני אעשו זה.
כן, מי אומר? כן.
מפה מתחיל התוכחה. אז אם כן, הגמרא באה להגיד לנו, אז הגמרא באה ואומרת לנו, אל תתחיל מהתוכחה, אלא תקרא הפסוק לפני כן. נו, א', איך סלקה דעתך שמישהו יתן מהפסוק אף אני אעשו זאת לך? אבל זה שני פסוקים אחרי פרשה. שאתה תבוא ותגיד לי שאני אתן, אני בודה שאף אחד לא עשה את זה. הרי זה טעות גמור, זה לא יכול להיות. חייב להגיד, כמו ההבנה הרגילה, כמו שכולם מבינים, שהפסוק הראשון זה מפה התוכחה. כי לא סלקה דעתך שמישהו יתחיל אף אני אעשו זאת לך, כי זה שני פסוקים אחרי הפרשה. על כל כך בתי שהוא התחיל, מבואים לא תשמעו לי. על זה באה הגמרא ואומרת, לא, אל תתחיל מפה, תקרא פסוק מלפניכם. אבל כי היית חושב להתחיל מפה. אז אני אומר לך, לא, אל תקרא מפה, תקרא פסוק מלפניכם. אז אם כן, אז זה באים התוספות ואומרים, לא, פסוק אחד גם מי, אפשר תוסיף שלוש. אבל איך אפשר בכלל להתחיל את הצד של התחיל מבואים לא תשמעו לי? אז על כל כך, לפי עלינו דעתי, שזה טעות. הספרים שכתבו שעשו פה רביעי, התחילו מפה, זה שיגעו. מה תגיד לי? אולי לא, אולי הגמרא התכוונה על כתבה, זה טעות, ודאי טעות. הרי הפוך, מדינה דגמרא, הכל נאמר על בחוקותיי. כל הנידון הוא על בחוקותיי, לא דבר על כתבה. וכתבה בכלל, בעצם זה רק מנהג. אז כשהגמרא באה ואומרת, מתחיל פסוק לפני העם, מסיים פסוק של אחרי העם, זה דרוע על בחוקותיי. ועל כל כך פה התייחסו שהתלאים לא תשמעו לי. מה, איזה פירושים? כאילו לפי הטעם אתה מתכוון, אין אומרים ברוכה לפורענות? לא, לא, כן, יש עוד גרסה שלישית, יש עוד במסכת סופרים, מה שמובא פה בצד. אין עוד איזשהו פונה מתגלה למה אני מתברך. לא, זה לא קשור אחד לשני.
הספרדים,
איזה פסוק? איזה פסוק? אישומר הוא כן נכנה. אז זה כאילו אפילו שזה עוד לא כללה, אבל זה עצם זה, אתה מביא ראה שאפילו גם זה נחשב. כן, נכון. אני אומר, גם אלה שלא מתרגמים את התוכחה, מתחילים מפה הם לא מתרגמים. מפה, כן. גם כשמורידים, מנמיכים את הכל הזה, מתחילים מפה. אז אין ספק שזה התחילת התוכחה הזה מפה.
מאיפה מפה?
אם לא תשמעו לי.
אם לא
תשמעו. אה? זה מפה מתחילת התוכחה. ועל זה באים ואומרים לך, תוסיף פסוק מלפניכם. והרי לא, כי לא יתכן שהתחלת התוכחה תהיה אף אני, ועל זה אומרים פסוק, כי מה יסר כתתך שמישהו יתחיל מאף אני, אחרי שיש שני פסוק. טוב. זה, אז אם כן, זה נראה לי שזה לא נכון המנהג הזה, ומישהו יראה פה, בתורה הקדומה אמנם הוא לא ציין את זה במהדורות שלכם, במהדורה החדשה הוא כבר הביא את המנהגים האלה, רק הוא הוסיף מנהג שיש מנהג שלישי, שמעו זה בכלל דבר מעניין, תראה. בקהילותינו יש שלוש מנהגים. יש נוהגים שהשלישי מתחיל והחתם ראשון נשון וזה וזה, כמו שדיברנו קודם. ויש נוהגים שהשלישי מסיים בפסוק גואל לחתם גואל בביוס, או הרביעי לא מתחיל מיד ואם לא תשמעו לי, אלא חזר בגורה מפסוק גואל לחתם ראשון נשון, וממשיך לקרוא את התוכחה. הבנתם דבר כזה? ראיתם את זה? כן. אתם יודעים מה, אני חושב, זה גם בלבול. זה פשוט הם מתבלבלו. דהיינו, במציאות הם זכרו שהמנהג הוא שלא מתחילים אם לא תשמעו לי. מצד שני, בספרים, לפי המציאות, עשו שם רביעי. אז אם כן, טוב, אז אמר לי, תחיל לחשוב, מה אני אעשה? אני אתחיל אם לא תשמעו לי? לא, הוא זכר שלא ככה. אבל הוא לא זכר שבעצם המנהג הוא שהשלישי מתחיל וממשיך את זה. וגם עשה חשבועבים, כן, מה יהיה? הילדים כבר למדו שישי אחר. אז יהיה כבר בלבול במרחים. לא, איך יסתדר? אז ממילא, טוב, אז עשו ככה, עשו פשרה, אז הוא חזר על מה שקרו. אבל זה גם זה בלבול, זה לא נכון. בקיצור, מה שצריך להיות זה לקרוא ואחרת מיושן נרשון ולהמשיך את רביעי כסדר הזה. שלישי מתחיל, ממשיך את זה. זה המשך שלישי, ואתם מברכים אחר כך, כמו שאמרנו, לסדר, וכדי שלא יהיה בלבול במברכים, צריכים להודיע לציבור מפניכם, שהילדים לא יתבלבלו בשישי, כמו שאמרנו, כדי שלא יגרום איזה סיבה. אני חושב שצריכים לתקן את הספרים. לעשות, תרשום את זה בספרים כדי שהעניין הזה מתוקן. נראה לי שמהגמרא יש הוכחה שהחלוק, שהטיג'ון האלה לא צדקו. אבל אני רוצה להגיד פה עוד חידוש. היה לי קושייה פה, התוספות אומרים שזה לאו דווקא. התוספות אומרים שפסוק אחד לאו דווקא. וגם רבנו מנוח כותב על הרמב״ם. הרמב״ם כותב, מתחיל בפסוק של לבני עם, סיים פסוק, אומר רבנו מנוח, פירוש כדי שיתחיל בדבר דבר ויסיים בדבר דבר. ולא דוגו פסוק אחד, שהרי מתחיל פה לשוב פחות משל לשוב פסוקים.
אז יוצא ככה. הגמרא אומרת הנחה שזה פסוק אחד וזה לאו דווקא. ככה אומרים התוספות.
בשלמה על הגמרא אני יכול להבין את הלאו דווקא. למה? כי יכול להיות שהתנא של הברייתא סובר שכל הדין הזה, למה לא קורה, למה לא מתחילים בפרשה פחות משני פסוקים ולא משאירים שני פסוקים, למה? בגלל שגזרה בשביל נכנסים והיוצאים. הנכנסים לבית הכנסת יראו מישהו קרא אחרי שני פסוקים, יצא פסוק אישי, אז הוא יגיד, כנראה, למה הוא מתחיל מפה? כנראה שקודם קרא רק שני פסוקים. הרי בספרים שלהם לא היה חלוקה, לא היה כתוב ראשון, שני, לא היה, היו מחלקים לפי איך שרצו, איך שהחליטו באותו רגע. אז הוא יחשוב שהקורא הקודם קרא שניים. או אם משאירים פסוק אחד או שניים בסוף הפרשה, אז גזרה משום היוצאים. זה שיצא עכשיו בין גברו לגברו, יגיד, למה הוא ישאיר שני פסוקים? כנראה עולה הבא הוא יקרא רק שני פסוקים. אז עד הפרשה, כי אחרת הראשון היה מסיים פה. זה גזירה משום אנחנו מבינים. יכול להיות שהתנה של הברא הייתה עוד, בזמנה עוד לא הייתה הגזירה הזאת. אז אם כן, אז זה נשנה לפי עיקר הדין. אבל הרמב״ם, שכבר אתה הרי הדברים האלה, וכבר גם אתה בעצמך מביא את ההלכה הזאת של הגזירה משום הנכנסים והיוצאים, שאסור, לא מתחילים ולא משאירים שני פסוקים. אז זה למה הרמב״ם כותב פסוק לפני כן ואחרי. מובן, למה הרמב״ם צריך לשנות את לשון הגמרא? שמו חידוש הפלא ופלא. אתם יודעים, פרשה הבאה פורשת במדבר, יש לנו, תפתחו פרשת במדבר. סוף הפרשה, וידבר אדוני למשל, אמר, אל תחריטו את שבע משפחת הגואתי. שם המפתיר, כמה פסוקים קורה? ארבע. למה? למה ארבע? למה לא שלוש? המפתיר קורה שבע שבע פסוקים. אלא מה, לא משאירים בפורשה פסוק אחד. אבל יש בית הכנסת, נוסח בלדי בסנעה שלא קוראים את הפסוק אחד, רק אל תחריטו. ובשום אופן לא יסכימו לקרוא אותו. אני יודע, אולי בזמנו סיפרתי לכם. את מוריס עד עוזרי, זה היה בבית הכנסת של מעריץ, והוא רצה לקרוא את זה, והחזן חיסה לו את הפסוק, שלא יקרא. והתווכחו על המטפחת, להרים או להגביה. בכל אופן, רוב בית הכנסת נוהגים, גם בלדי, בשאר מקומות בתימן, שקוראים חמישה פסוקים, נגיד פרשת ציצית, או אפילו לא משאירים, כמו כל הדין. אבל מה הם סוברים, אלה שנוהגים ככה? הם אומרים, שמו, זה, ויש בזה, יש בזה סברה, זה מסתבר מעיקר הדין. המגן אברהם דן בזה בסימן קוף למתחת, הוא מביא בשם הרוקח, שהוא הדין למפתיר, ככה משנה ברורה גם אומר. אבל הם סוברים שלא, מה הם אומרים? לכל הגזרה משום מה אנחנו נשים ביוצאים. אבל מפתיר שני, למה? מה יגיד מי שנכנס לבית הכנסת? למה קראו פה, למה אתה מתחיל על תחריט ולמה אתה לא מתחיל מקודם? פשוט מאוד, בגלל שזה מפתיר. כולם אומרים שמפתיר קורא רק של שופר סוגים, הוא חוזר על מה שקראו. בקיצור, אחד הם הוכח שני. אותו דבר סובר הרמב״ם הנושא שלנו. כיוון שפה זה תוכחו, אז לא יהיה פה שאלה למה השארתי פה, למה קראנו פה פסוק אחד. הרי מה, מי שיתחיל בספר תורה, אומר הרמב״ם, אתה יכול להתחיל, אני השם אלוהיך. זה שיצא מבית הכנסת, ואתם תהיו לי לעון, נגיד אם המברך לפני כן, נסיים פה, למה ישאירו פסוק אחד כנראה? לא, 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 לא בשביל זה, זה בגלל התוכחו, אי אפשר, לדשמעו לי, אז יהיו פסוק אחד. אותו דבר, בסוף, אם מעיקר הדין, אם התוכחו יסיים, או רצת עוד המאה, והוא עכשיו עם ספר אף ג'מזר, רק קרא את הפסוק הזה, הוא לא יגיד היוצא, זה שקראו פה שני פסוקים, זה בשביל העולה הבא. הרי הוא עושה חשבון, הרי כנראה יש אנשים שלא רוצים לקרוא הרבה בספר תורה, לא יודע, לא יודעים לקרוא, איזה סיבות, אז הם קוראים קצת. אבל לא זו הסיבה. הסיבה היא בגלל, בעצם הוא היה, המברך מצידו יכל להפסיק מבחינתו, הוא יכול לגמור, למה הוא לא גמר מקודם? יכל לגמור, אלא מה זה תוכחו, לכן חייב לגמור פה. אבל אז אם כן, מה שהוא השאיר שני פסוקים, זה לא בשביל זה. כל מה שהוא קרא את הפסוק הזה, זה בגלל כדי, כמו שהוא כבר קרא את התוכן, אז הוא רוצה לסיים בברכה. אבל זה לא הסיבה היא בשביל שהמברך הבא יקרא שני פסוקים.
אז אם כן אחד, זה מוכח שני, ולכן זה מועיל אפילו פסוק אחד. כן, ככה זה מובן, כאילו, למה הרמב"ם סובר שהרמב"ם העתיק את ההלכה הזאת, כי הוא חז שפה בעצם במקרה הזה אפשר אפילו לקרוא פסוק אחד. אבל למעשה, העולם נוהג לרוח עוד המלאכה שקוראים את הכל, לא נכנסים לשאלות האלה, אבל רק להסביר את העניין הזה, נראה לי שהפירוש הזה זה פלא ופלא לאמיתה של תורה. כן, אם זה לא ברור, שמישהו יעיר.
גם בסוף חומש עשינו חמישה פסוקים.
סוף חומש נוהגים הרבה בתי כנסת חמישה פסוקים, בגלל כנגד חמישה עם של דרך. כמו השבת הזאת.
מה לעשות
למעשה בשפה של המובן? מה? תלוי. אמרתי, ברוב בתי כנסת מקובל שקוראים את הכל. אבל מקום שנוהגים להתחיל אל תכריעו, שלא יחריטו את מנהרם. יש להם מה לסמוך. יש להם, כן. כן, בבית הכנסת של המעלות ככה נהגו. כן. אפילו יש כאלה, יש שם פורשת נחשב, האזינו. ומות בוער של התורה לשם. אז יש כאלה אומרים, טוב, טוב, אפילו, פה, אפילו, מה הוא אומר, ומות, אומר לחזון ומות. כן, אז זה... כאילו, אז זה... אבל שוב פעם, הם לא חששו לזה, ואני חושב שהם צודקים מבחינת הלכה, כי מה, אני לא יכול להגיד, אם החזן היה מקפיד, הוא לא היה קורא להגיד לו שהוא יודע, הוא מראה לו, תקרא, הוא מות. אז לא חושש מתכוון עליו. מה, הם חוששים? אולי שכחס ושלום, כאילו, שיש פה איזה... הרי התחלה בדברה, למה אסור לתת בדברה, שלא יחשבו שמתכוונים עליהם. אז, אבל פה אינו, הוא לא חושש, הוא מבין, זה בשביל סדר מפתיר, ופה מתחיל. אבל זה, איפה שנוהגים ככה, יש להם על מה לסמוך. אבל המנהג הפשוט והרגיל, שקוראים את הכל, ואף אחד אין, בעצם אני לא כל כך מבין מה הם כל כך הקפידו, מה אכפת להם, ותקרא עוד פשוט ככה, שניים, אז עוד כמה תורה, חיבור הזה, ידבר, השם המהל, למה? לא, לא יודע מה כל כך העניין בדווקא, אבל בכל אופן זה מובן, שזה כאילו, שמבחינה הלכתית, יש להם, זה, אין מה לערער עליהם. גם שם, כן. מי שמתחילים אומות, החזן קרא לו להגיד אומות, אז הוא לא חושש, הוא לא דעתו להקפיד, כאילו, שיחס ושלום, כאילו, שזה סימן רע שהוא מתחיל עליו. כל המבינים שמתכנעה משה רבנו, אומות בוהרה של התועה על השם. כן, אין בזה... מה זה?
תלוי
לך,
מה
הם
עושה
או לא? לא שמע. כן.
רובם, סתם, המשיכו לפה... אם לא
תשמעו לי, איך
כאילו, יש
בעיה עם זה? לא ראוי, לא ראוי להתחיל ואם לא תשמעו לי. צריך להתחיל מקודם. צריך לתקן את הספרי. צריך לתקן את הספרי, נכון. נראה לי זה, זה טעות ישנה אמנם. כן. בשיעור הקודם דיברנו על משומד אוכל נבלות לתיאבון. ודיברנו שנפקמינה גם לכותבי ספרים תפילין ומזוזות, שאם חס ושלום הם אצלם אחת מהמצוות כאילו בו דלה. בשולחן ערוך הלכה שאם אומר לאחד משאר העבירות אין צריך לבדוק לסכין, אלא רמב"ם צריך. זאת אומרת, אדם שהוא משומד לאחת ממצוות התורה, ואמרנו שמדברים על מצוות דאורייתא. אז כיוון שהוא בעניין של השחיטה הוא מקפיד, הוא לא אוכל חס ושלום נבלות וטרפות. אז אם כן, אפשר לסמוך עליו, כיוון שהוא מומחה בשחיטה. אפשר, לא, אז הוא שוחט, אפשר לסמוך עליו, אבל הרמב"ם אומר שלא. רמב"ם סובר כמה שאצל האדם הזה הוא משומד לאחת מהמצוות, לאו דווקא על, 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 על נבלות, אלא אחת ממצוות התורה אצלו זה הפקר, והוא עבר על זה לתאוותו בצורה מוצהרת. הוא לא, לא מקפיד, אז אם כן צריך, אסור לסמוך עליו, כי הוא לא תורח. צריך לבדוק סכין, צריך תרחם. ואמרנו שזה דווקא מינה גם כן לגבי כתיבת סתם, סופר סתם, והבאנו את הפרי מגדים שסופר סתם צריך להיות ירשם עוד יותר משוחט. אז אם זה בשוחט ככה, אז קל וחומר לזה, ואז אם כן יש דווקא מינה חמורה מאוד לגבי אם יש אנשים שלא באופן בראש ג'לה, כאילו משתמשים במכשירים עצמאיים, או ידוע עליו, השאלה התחילה, דיברנו על מישהו משומד לשון הרע. אדם שהוא מדבר לשון הרע באופן לא מגביל את עצמו, ולא שהוא מקבל עליו את המצווה הזאת, ורק במציאות הוא נכשל, אלא שהוא מפקיר את המצווה הזאת. הוא אומר מראש שעל לשון הרע הוא לא מקביל. כן. אז אם כן, אז יוצא שהמצווה הזאת אצלו, כן, אז הבנו את החפץ חיים, שזה נקרא משומר לדבר אחד. כמה שאותו דבר משומר להסתכלות בעריות, אז גם כן, אז אם רואים שאצלו זה הפקר, לא שהוא נכשל, אלא שהוא לא רוצה בכלל, לא נזהר בזה מעיקר. אז אם כן, אז לפי כל מה שיוצא, על פי שולחן ערוך, ואם אנחנו נחשוש לשיטת הרמב״ם, בפרט לדידן, או יש הרבה פוסקים שפסקו בזה כמו הרמב״ם, ולמשל הכנסת הגדולה אומר שמרן לא הכריע, וערוך השולחן גם אומר שהעיקר זה דעת הרמב״ם, כי זה ככה נראה מהתוספתא ומהגמרא, מביא ראיות. אז אם כן, אז זה חמור מאוד. אבל חדש לי חידוש גדול מאוד. בפירושים של חכמי תימן על ערכות שחיטה לרמב״ם, הם כותבים שזה מדובר רק על משומד להכעיס. כדי להבין את זה, אולי נקדים את הרמב״ם בערכות תשובה. אם אפשר להביא ספר מדוע, הרמב״ם כותב בערכות תשובה, פרק ג', הרמב״ם הרי מונה את כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. המינים או הפיגורסים או הכפל וטרוב, יש משומדים. שניים הם המשומדים כותב בהלכה ת', המשומד לעבירו אחד והמשומד לכל התורה כולה. המשומד לעבירו אחד זה שהחזיק עצמו לעשות אותו עבירו בזודן, ונתפרסם בו והוא רוגל, אפילו הוא יפה מן הגלות. כרם שהוחזוק תמיד ללבוש עטנז ולהגיף פאה. הוא נמצא כאילו בוטו לא מסוזה מן העולם הסלם. הרי זה משומד לא יעשה דבר. והוא שיעשה להכעיס. לא מדובר שהוא עושה לתאבון. הסברנו מה זה לתאבון, מה זה להכעיס. אז אם כן, אז הרמב"ם אומר, משומד לעבירה אחת, זה ההגדרה שלו. והמשומד לכל התורה, כגון החוזר לדעתי הג'ויים בשעות שג'וזרים שמות וידובק בו ויאמר, הוא מבס עלי להידובק בישראל שם שבו למון הרדפים, טוב לא שידובק באלו שיהיה את הגיבה. הרי זה משומד לכל התורה כולו. אפילו שהוא עושה את זה בעצם בגלל, זה לתאבון. לא שהוא מאמין בדת שלהם. אומר לבא, בשמה לי להיות בצער. זה נחשם לכל התורה כולה. פה לא צריך להכעיס, אבל בעבירה אחת זה צריך להיות להכעיס. אם כן, לכאורה, אם אפשר להביא את הרמב״ם קדושה, ספר קדושה, מה שהרמב״ם כותב בהלכות שחיטה, פרק ד' את ההלכה הזאת, הרמב״ם שכתב בהלכה י' ד', ישראל משומד לעבירו מנו עבירות, צורך ישראל כושר לבדוק את הזקה וחכות איתנו למשומד זה לשחוט בה. אז מפרש בשו דעת כהן שהרמב״ם הזה התכוון מה שהוא כתב בלכות תשובה, שזה משומד, דווקא משומד להכעיס. ואם כן הוא יוצא שמה שכתוב בהלכת תתבב, מישהו פסול לעדות בעבירה מן העבירות של התורה, זה מדובר בעבירה לתיאבון. לא צריך להגיע למה שהכסף משנה פה מסביב במקום. כסף משנה אומר, מה זה מישהו פסול לעדות? ספרי רבנו היא שעל כל הוגה אמרה בו ידבדר סכין, בישראל משומד, פרשו שהוא מועד לעבור המצווה פרקת עולה. אבל מישהו פסול לעדות בשביל שפעם אחת עבר על חנה המשווה, זה ראי זה שהוא חד לעזמו ובדק לעזמו. לפי הכסף משנה, וככה כל המפרשים שלמדו, כל המפרשים הידועים, ראשונים ואחרונים הראש, ההבדל בין ההלכה י' ד' להלכה ת'ו, בהלכה י' ד' הרמב"ם מדבר על ישראל משומד, מה זה משומד באופן קבוע, הוא עבר תמיד, כסדרה. אז על זה כתוב מישהו אחר יבדוק לו סכין. אבל בהלכה ת'ו מדבר שהוא פעם אחת נכשל, אז הוא פסול לעדות, אז לכן, אז כיוון שפעם אחת נכשל, אז אם כן, לא חייבים לבדוק לו את הסכין. פשוט דעת כהן יורד דעה דף יותחית כשאני לעצמי נראה לפרט דברי הרמב״ם מה שרבים וגדולים פרשו עמדו לבאר דבריו אני עפר תחת כפות רגליהם נראה שדף כן צריכים לפרש אותו כמו שהוא כתב בלכות תשובה פירושם של דברי הרמב״ם נלמד מדבריו בלכות תשובה מעריך על זה בעריכות גדולה בקיצור המסקנה שלו תבנו לבינו בדף כף א' שפון משום מאוד אבל דווקא שהכוונה שהוא מומר להכעיס ולתיאבון זה רק לשעה והוא פסול לעדות ולא צריך להגיע לתירוש של הכסף משנה לחלק פעם אחת או כמה פעמים ומזה נולד הדין שגם לדבר אחד בעיה בדיקת סכין זה דבר קשה בסברה מה פתאום יש איזה מצווה שהוא מזלזל בה בשביל זה אז גם צריך להחמיר עליו בשחיטה וכו' וכו' מעריך על זה מאוד אפלה ואפלה ראיתי שכמה וכמה מחכמי תימן כתבו את הפירוש הזה על דברי הרמב״ם כן תראו יש לי פה פירוש כתב יד יש רבנו נתנאל בן יצחק, מחכמי תימן הראשונים, אחד מהגדולים, 600 שנה. יש לו פירוש על 10 ספרים של הרמב״ם. על ספר המצוות, מדע, אהבו, זמנים, נושים, קדושון, נזיגים, גניון, משפטים ושופטים. 10 ספרים של הרמב״ם יש לו פירוש, ובהלכה הזאת, זכיתי, יש לי מורשה מהאבות אבותיי, את הפירוש שלו על הלכות שחיטה. והוא כותב, כן, ספר ישן, עתיק, זה כבר הדפים התפוררו, שמתי אותם בניילון. כן, אתה מצלם את זה, תראו. כן. כותב ככה, משומר לו עבירו מנו עבירו שהוא מומחר, איזה שוהד לו לכת הילה. איך אומר כך, ואחר כך אומר צורך ישראל כושר לבדוק ליד הזקין, ומישהו פוסל לו עדות, הוא לא מצריך בו שישראל כושר לבדוק ליד הזקין. כמו, הוא אומר, הוא גד תעדי הום ואחד וכתלף חוכמום. זה אותו עבירה, והדין שונה. כמו, דה, אני קורא לכם רק את התרגום של הלשון. ואז חברים, יש כמה מילים קצת קשות, אז התייעצתי עם הרב יואב בן חסן לוי, שמשמרו בחיו, בעל תורה קדומה. וככה שהגענו בדיוק לפרש את מה הוא מתכוון. המשומד הזה מדובר שהוא עושה להכעיס, פעם אחרי פעם, במזיד. והוא יתאו המסוע הזה כבר בוטה לו אסלה, לכן צריך ישראל כושר לבדוק לך את הסכין שאין הוא דורח לבדוק. לפי שהכלול אסלנו משומד למסוע אחד, משומד לכל התורה כולה. ואמנם מישהו פוסל לו עדות בעבירה מנו עבירה, הוא עשה זה לפי אובן, הוא נכנס בדין השוגר. לפי שהוא עשה לפי אובן, יעני לסו טבעי ושבועתה. יעני כלומר לרובע טבעו ותאבותו. והוא מדע שהוא עבר. והוא לא יחזור אותה עבירה. לכן שוחד החתלה לא צריך לסרק כשר לבדוק את הסכין. כמו שאמר רבנו בספר שורדים, פרק 11 מעדות. שהאמת הוא איסור על המאורס ואין אמת המומן עליהם. זה החכם הזה, רבנו נתנאל בר יצחק, וגם יש לי עוד פירוש קדמון על הלכות שחידה, גם כן כותב כמעט ממש הדברים האלה, בהתחלה הוא מביא צד אחר שזה לתיאבון, כמו הכסף משנה, כנראה אבל זה פה פירוש אחר. בסוף הוא אומר גם כן, דע שהמשומד הזה עשה על החיס, גם כן, תראו את זה. עוד דבר, המשכתי ללכת לאיש פירוש מהרי דהרי על הלכות שחידה זה בזכות ידינו הרב אלעד יוחנן מצפת וראיתי גם כן, גם הוא גם בדבריו יש הוכחה שהוא הבין שהרב המתכוון על משומד להכעיס הוא כותב על, על ההלכה הזאת, פירוש ישראל משומד, הג'ואנים חלקו אלו המשומדים עניין שייטה לשלושה חלקים. אחד משומד לעבירו אחר, כבר לדבר, אחד דברים הוא האסורים ומחייבים עליהם מלגות, להחיס. חוץ מן הנבלו שאין אחרו להחיס עם היום מוחד שחיטות הכשרה. השני, אם היה משומד לאכול נבלו, אבל פי שהוא מומחה, אסור לאכול משחית אותה, לפי שהוא חשוב לא זה דבר. הוא מביא פה את השיטת החולקים על הרמב״ם. אבל מובן מדבריו, שזה בעצם מביא שיטת הראש. שאם זה דברים משומד לעבירות אחרות, אז מישהו היה צריך לבדוק לו את הסכין. ואם הוא משומד לאכול נבלות, אז במקרה הראשון הוא לא צריך לבדוק לו את הסכין, אבל אם הוא משומד לאכול נבלות, צריך מישהו אחר לבדוק לו את הסכין. אז רק משומד לאכול נבלות. בכל אופן, יוצא מתוך הדברים האלה, אז אם כן, אם אנחנו נלך הלכה למעשה, מה שיוצא לנו מכל זה, שהם הבינו שגם הרמב״ם שמחמיא שמישהו אחר לבדוק לו את הסכין, או מה שאמרנו לגבי סופר סתם, שאי אפשר לסמוך עליו, זה הכל מדובר על משומד להכעיס, לא על משומד לתאבות. אז אם כן, אז יוצא שבמקרים האלה, זאת אומרת, אם אדם נכשל באיזה עבירה אחרת שלא קשור לשחיטה או לכתיבת סתם, אז אין הוכחה, כמו שהוא לא עושה את זה, לא עושה את זה להכעיס, אז אין לו דין שהוא יחשב שלא מאמינים לו, אלא אם כן צריכים להשגיח עליו או לבדוק את הסכין או לראות שהוא לא עושה איזה משהו מכשול. הרי בדיני הכתיבה איך אפשר לסמוך עליו, על הכתוכות, על כל מיני שינוי צורת האותיות, הוא יכול לעשות דברים תוך כדי כתיבה שישגיח עליו, לפי זה כאילו זה אי אפשר לסמוך עליו. ולפי זה יוצא לנו שיש לנו פה צד להקל, יש פה ספק ספקו. זאת אומרת, אפילו לפי הרמב״ם אין ראיה. וקל מוחמד לפי שיטות אחרות, לפי שיטת הראש, שמרן סתן כמותם, שבעצם זה צריך להיות שזה מוטל. אז אם כן, יש לנו איזה צד זכות ללמד עליהם, אבל זה כמובן רק בדיעבד. לכתחילה, לא לסמוך על זה, אבל בכל אופן, כאילו רק בתורת לימוד זכות, או בתורת כאילו שמעיק על הדין, אז זה בסדר. כן. אפילו, אני אומר אפילו לשיטת המחמירים, כן, אבל שם ברוך הוא, יזכנו ועד השם, יוהרנו ותורתו, ונזכה לקבל את התורה כראוי, וכראוי גם על השם, בחג השבוע שיבוא עלינו לתורה, אמן. לא, זה דווקא אוכל תייסו. לא, יפוך, הוא מעדיף תייסו. יש לו אישו אפשרות של היתר, הוא לא תייסו. Many men have been upon a father, and I 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 have been upon a father,
מי שברח לברק, כן.
מי שברח בזינו אברהם מסג ויעגה מהווארה ובזינו חלקר לקדשי ועתר ומרחית כל הכל 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 נשזה ג'דרים ונעמם ובני המשם ותלמידיה عادي مره في مرحى ياريخ ده مير بيور وظهر صبر شيء ده هو ترى مكان بره هو انسان ده بقى ايه بره ما سي هذا كل ترى وانا ده كسيله هو قال بقى له بقى له مول ترى ده ده لا هو ده اللي راح ده انا قال مي هلا له بقى له بقى عامل ده ايه كان بقى مش كده ولا انا ايش مره هو حي وشباب وتن وانا يا باب اخني راسه ابرومن قال بره في مرحى ياريخ ده مير هي شيلا بنا ربع ناري שיעשה השם ברוך הוא בלימוד העולם וסימנו כל המפרעים ובלימוד התורה וכן רפואה שלמה ל
יחיה בן שם
ממורי סלם יאיובן כן ולתקל דגל במסויד יפתחו בלימוד העולם שם ברוך הוא ירסה לי ברוך הוא נברך מעשה בי כל הרבה נזק סילה יפתח לי פה מלא וחי המוקרה והם לתמוס הרבה זה היה כל מי שלא לפה מלא בחם לטובה נגיע מקום חם נגיע שזו ולנוי מלא וחי יבוא שבוע רבה תמל ושבוע אני לא זמן רומן